ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, זה אחד התורות המדהימות, אחד הפירושים המדהימים של הרב שג"ר ליקוטי מוהר"ן זה בתורה הזאת. ואמרתי לכם שהיה מאפיר אצלי בבית שיעורים, ורוב השיעורים זה מה שהיה שם במשך חצי שנה, שנה, אבל זה מקרה. אז מצאתי איזה סיכום כזה, ואני אפילו לא יודע מאיפה, אבל זה סוכם טוב, יכול להיות שזה אפילו מדיסקט, מקלטת. התורה מדהימה והפרשנות של הרב שג"ר מדהימה, אבל זה לא תורה פשוטה. בוא נגיד ככה, בניגוד לתורות האחרות שהבעיה איתם הייתה מורכבות וקפיצות, פה הבעיה היא שעצם העניין פה לא ברור. יש פה פרדוקס על גבי פרדוקס בדברים של רבי נחמן, וזו הנקודה שצריך להבין אותה. ובנקודה הזאת הפסקה המודגשת פה היא הפסקה המרכזית, זה הרעיון המרכזי. כל השאר, כל ההמשך זה יישומים. זו שאלה איך רוצים ללמוד את הליקוטי מוהר"ן, האם רוצים ללמוד גם את הפרטים הקטנים או רק את העיקר. כן, נראה לי שבזמנו הרב שג"ר, אני לא יודע כמה הוא קרא אפילו את ההמשך וכמה הוא הסביר וכמה נתן דעתו לזה. אנחנו משתדלים גם לחסות את הפרטים, נכון? אבל צריך לדעת שהפרטים זה יישומים, זה ברגע שמבינים את העיקר, זה הנקודה, זה העיקר של התורה. יכול להיות שגם פה אנחנו נתייחס להמשך, אולי בדילוגים קצת, כדי לראות את היישומים גם, וגם זה חשוב. בואו נתחיל לקרוא. איתה בגמרא, אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי בקולית של מת וכו'. סיפור קשה מאוד להבנה, אבל אם רבי נחמן פותח איתו את התורה הזאת, כנראה שבאיזשהו מקום כל הדברים שלו בסופו של דבר מכוונים להבנת העניין, וזה באמת הוא עושה בסוף. שוב, זה גם יישום, כן? זה נדמה לי בסוף מבאר את התורה הזאת של אבא שאול, וזה אנחנו כרגע יכולים להניח בצד. א', דע כי לראות במפלתם של רשעים, אי אפשר אלא על ידי בחינת ארץ ישראל. שוב, כבר פה מתחילה הבעיה. האמת היא שיש פה גם כן בעיה נוספת של קפיצות, כן? אבל רק נקרא את זה, יש פה דברים שהם לא קשורים, נכון? מבחינת ארץ ישראל, כמה רבי נחמן דיבר בכמה תורות על ארץ ישראל, דרך לארץ ישראל, נדמה לי שאנחנו עדיין לא עסקנו בשום תורה כזאת, נכון? ויש לכם מן הסתם עניין גם לראות את התורות שלו על ארץ ישראל?
אני אשמח.
אבל זה נשאיר לשלב יותר מאוחר. כרגע יש בו מכינה מסוימת של בחינת ארץ ישראל.
מה זה אומר המילה בחינה? כל הזמן נעים.
בחינה? זה אומר, בואו נחשוב באמת מה התרגום הכי קרוב שאנחנו יכולים לתרגם את זה. שיש, ארץ ישראל זה לא רק מקום גיאוגרפי, זה רעיון. זו משמעות, כן? משמעות רוחנית. אני חושב שזה הכי מדויק, הכי קרוב. בבחינת שב לימיני עד השיט אויבך אדום לרגליך. ימין זה בחינת ארץ ישראל, בחינת בין ימין בין ימין שנולד בארץ ישראל, כמובן פירוש רש"י פרשת וישלח. נו טוב, אין ספק שזה חידות ומשלים מה שקראנו עכשיו, נכון? אבל אנחנו לא נתייחס לזה, כי כמו שלא התייחסנו לגמרא בנידה, כי הדברים הללו יתבררו רק אחרי שנבין את היסוד של כל התורה הזאת. אבל בכל אופן נקרא גם את ההמשך. ולהמשיך בחינת קדושת ארץ ישראל עכשיו בגזות, שהיא תחת יד הסיטרא אחרא, ואין יכולת בקדושתה להתגלות, רבי חן יכולים לגלות ולהמשיך קדושתה אפילו בגלות המר הזה. בחינת ואף גם זאת בארץ אויביהם, היינו אפילו בגלות המר יכולים לגלות בחינת גם זאת. ועל ידי מה יכולים להמשיך קדושת ארץ ישראל? על ידי התנצצות אור זכות אבות. כמאמר הזוהר, באתר דאי תמן אבות, אי תמן שכינתא. מבחינת זכרתי את בריתי יעקב וארץ אזכור. כשמתנצץ אור זכות אבות, אז זה נתגלה קדושת ארץ ישראל. ולא די שאדם ניצול מהרשע, אלא גם רואה בהרשע מה שהרשע רצה לראות בו. מה זה מה שהרשע רצה לראות בו? הכוונה בעצמו. שוב, גם משפט סתום, כרגע לא ברור, יתבהר בהמשך, וגם העניין הזה של זכות אבות, זה כרגע לא ברור. אני מקווה שיתבהר בהמשך, אבל אם נסכם את שתי הפסקאות האלה, אז הוא דיבר על בחינת ארץ ישראל, הוא דיבר על מפלתם של רשעים, הוא דיבר על ההבדל בין ארץ ישראל לגלות, שבגלות שבארץ ישראל יש זכות אבות, ואז הוא אומר שהוא ניצול מהרשע. יש פה עניין של איך אדם מתמודד עם הרשעים בעולם הזה, הצדיקים, צדיק. איך הוא מתמודד עם הרשעים, על ידי מה שהרשע רצה לראות בו, משפט שאי אפשר כרגע להבין אותו, אבל כל זה רק הקדמה למה שאנחנו הולכים לראות עכשיו. וכמו שאמרנו, השיטה שלנו תהיה להבין את הרעיון המרכזי, ובעקבותיו ננסה לסגור את כל הסימני שאלה שיהיו לנו, שיהיו לנו. ג' כי הרשעים ממשיכים בחינת רע עין על שונאיהם. בחינה, מי זה השונאים של הרשעים? הצדיקים, נכון? יש פה מאבק, צדיק רשע. זה הנושא פה, כן. ואז הוא אומר שהרשעים ממשיכים בחינת רע עין על שונאיהם, בחינת ולא עוד אלה שרואה בשונאיו. והאדם ניצול מהרע עין הזה על ידי לימוד זכות שלימד על הרשע. כי למה הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על הרשע? בשביל להציל את הצדיק מרע עין של הרשע. אתם רואים את כמה הפסקה הזאת היא קשה, נכון? מה? למה היא קשה? יש פה בעיה של איך להתמודד עם הרשעים. רבי נחמן כדרכו, לכאורה היה צריך להגיד פשוט איך להתמודד, איך צפות שהקדוש ברוך הוא יעשה, שהקדוש ברוך הוא ישלם להם כסחרם, כן? אז נראה את הניצחון הגדול ונוכל להניף את הדגל של האמונה אחרי שהרשעים יהיו תחת כפות רגלים וכו'. אבל זה לא מה שרבי נחמן אומר, וזה גם מי שמכיר את הליקוטי מוהר"ן יודע שזה לא דרכו של רבי נחמן, נכון? רבי נחמן הולך איתנו, איך אומרים היום, הפוך על הפוך, ובגלל הפרדוקסים האלה הם פשוט גורמים לכך שהיכולת להבין את התורות שלו ואת הרעיונות שלו הם דורשים העמקה. זה לא דברים שאתה יכול ללמוד אותם בצורה פשטנית, כן? אפילו אצל אדמו"רים אחרים אנחנו עובדים הרבה שפת אמת, לא תראה דברים כאלה. אין, זה בכלל לא מתקרב לזה. שפת אמת מפרש מדרש, מפרש זוהר, אז זה דבר דבור על אופניו. יכול להיות שלפעמים אתה מתקשה פה ושם באיזה משפט, אבל אצל רבי נחמן זה משהו מופלג לגמרי, זה משהו שונה לגמרי בזה שהוא כביכול יוצר פה סתירות פנימיות. אבל זה בדיוק העניין, בשביל להבין את רבי נחמן אתה צריך להבין, לפתור את הסתירות הפנימיות שבמבט ראשון נראים לנו דבר והיפוכו. ואנחנו אומרים, בשביל להבין דבר והיפוכו צריך פשוט לצלול, לצלול יותר עמוק. טוב? אבל אולי רק נסיים את הפסקה, אני קבעתי אם נקרא אותה עד הסוף, בואו נקרא אותה, נקרא אותה עד הסוף כדי שנראה, פה איזו פרספקטיבה. וזה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, ולא עוד אלא שזוכה בדין, שנאמר מרום משפטיך נגדו. מי זוכה בדין, הצדיק או הרשע? ולא עוד אלא שרואה בשונאיו. מה הכוונה רואה בשונאיו? אדם רואה בשונאיו, זאת אומרת הרשע שם עין הרע על השונאים שלו, על הצדיקים, ויש עין רעה לצדיק. אולי רק נפרש את זה ככה ברובד ראשוני. נחזור לפסקה הראשונה, הרשעים ממשיכים מבחינת רע עין על שונאיהם, על הצדיקים, מבחינת ולא עוד אלא שרואה בשונאיו. והם גורמים לצדיק לאיזה עין רעה, ואדם ניצול מרע העין הזה על ידי לימוד זכות שלימד על הרשע. איך להינצל? גם הקדוש ברוך הוא, המלך הצדיק, תגידו צדיק היום, ומה שהוא מלמד זכות על הרשע בשביל להציל את הצדיק מהרע העין של הרשע. נמשיך. זה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, ולא עוד אלא שזוכה בדין, איזה הוא, אל הרשע כנראה, שנאמר מרום משפטיך מנגדו. וזאת הזכייה שזוכה בדין, לפי כל ההקשר רואים ש... שזה, כן, זה הכל מדובר בגמרא שם על הרשעים. שמלמדים עליו זכות, על ידי זה ניצול צדיק, ועין, נראה עין של הרשע, כדי לסלט הדין והמשפט צריך לזה התגלות היד, מבחינת בתוכש במשפט ידי, שלא לשלוט על הרשע. כשנתגלה יד השם, אזי נעשה צל. שנייה. זאת אומרת, יש פה ככה, יש פה את הצדיק מול הרשע. הצדיק, יש עליו הרשע במבט שלו גורם לצדיק לראייה לעין הרע, כזה כמו שהוא אומר. התשובה לזה זה על ידי זה ש, איך הוא אמר, להצדיק את הרע ותוכל במשפט ידי שלא לשלוט על הרע. מה זה? רק שנייה. כשבסלט הדין והמשפט צריך לשים פעילות היד ותכנת לתוך הספר במשפט, שנייה, לא לשלוט על הרשע. כשנגלה יד השם, אזי נעשה צל, שבו נתכסה הצדיק מארס של הרע העין בפינת ובצל ידי כיסי פיך. זאת אומרת, הוא מדבר על יד השם שהיא גורמת לצל, ויד זה משפט, כתוב בתוכנס במשפט ידי. שוב, זה מה שצריך להתרגל לכישורים של רבי נחמן. הוא לוקח מילה מפה ומילה משם, הוא עושה גזירה שווה, וזה אומר שהוא מחבר אותה, כן? אז הוא אומר, יש יד השם, היד פה במקרה הזה היא גורמת לחסות, להסתיר. ובצל ידי כיסיתיך. איך נעשה הצל הזה, הסתרה הזאת? על ידי זה שהוא, שהרשע זוכה במשפט, זוכה בדין. עד כאן טכנית, אנחנו לא מסבירים עדיין כלום, בסדר? עוד, כי הרשעים בגלות המר הזה עיניהם לטושים כראי מוצק. עכשיו תשימו לב, למי יש יכולת ראייה מוצקה למרחוק בעולם הזה? הרשעים. וארס עיניו מביטו מרחוק, מבחינה הם לא יביטו יראו בי. אתם מבינים? שוב פרדוקס. הרשע יש לו ראייה, הצדיק יש לו הסתרה, צל, וזה מה שמציל את הצדיק, כן? כי הרשעים בעולם הזה העיניים שלהם מוצקות, הם בטושים. ואז פתרון לזה זה הצל, היד של הקדוש ברוך הוא שמסתירה. קהו מאור עיניו ונחשכים שאין הערס שלהם יכול להזיק, היות ויש להם עין לתושה וראייה למרחוק, והעין הזאת יכולה להזיק לצדיק. מה הפתרון נגד העין הרע הזה? הצל, היד של הקדוש ברוך הוא שמשמשת הסתרה. אבל הצדיקים שמאור עיניהם בזמן הזה קטן, מבחינת מי עיוור כמשולם, ומשולם זה כנראה הצדיק, ועל ידי הצל נתחזק מאור עיניהם כדרך חלושי הראות, שאינם יכולים לראות היטב כשאור חזק וגדול, צריכים לצל כדי שיוכלו לראות. אז פה הוא כבר נותן איזו המחשה מסוימת. אתם יודעים, יש לכם דברים שמסנברים, בשביל לא להסתנבר צריך צל כזה, נכון? זהו צופה הרשע לצדיק ומבקש להעמיתו, עין הוא אמרה עין כנעל, והשם לא יעזבנו בידו. בידו דווקא היינו בהתגלות יד השם. אתם מבינים? שוב תראו את הפשטים שמתחדשים פה ברבי נחמן, כמה שזה מעל ומעבר. מה הפשט הפשוט של הפסוק הזה בתהילים? צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, והשם לא יעזבנו בידו. מה הפשט הפשוט של הצדיק? ושברכו לא יניח את הצדיק ביד הרשע. איך רבי נחמן מפרש? מה זה והשם לא יעזבנו בידו? היינו בהתגלות יד השם כנ"ל. התגלות יד השם. אבל איך מתגלה יד השם? על ידי ולא ירשיינו בישובתו. להפך, לא על ידי שהוא ייתן מנה אחת אפיים לרשאל את זה שהוא לא ירשיע אותו בידי בחינת בתוכס במשפט ידי, כן? זה הכוונה, מה זה בידו? בתוכס במשפט ידי, מה זה במשפט? לעשות עמו משפט, מה הכוונה? לזכות אותו בדין, לא להרשיע אותו, הפוך. קודם כל אתם מבינים, אם פה משהו בדרך פספס, אז
אני לא הבנתי.
תגיד מה לא הבנת. הוא אומר, כתוב, לפני הפסוק בתהילים, הבנת?
הבנתי את הפשט, לא הבנתי את
התהילים?
את הפסוק הזה.
את הפסוק, צופה רשע לצדיק,
הדרשה שלו.
והשם לא יעזבנו בידו, מה הפשט הפשוט של הפסוק? השם לא יניח את הצדיק, ביד הרשע. זאת אומרת, הוא עושה דין ברשעים. עושה לו. כל היום, הפסה הפשוטה שלנו, יש רשע בעולם. אני מחכים לזמן שהשדוש ברוך הוא. כן, וזה לא עובד ככה, נכון? ונחמן אומר הפוך, איך מצילים את הצדיק מהערס של העין הרע של הרשע? על ידי זה השם יעזבנו בידו. מה זאת אומרת? בהתגלות יד השם, בידו יד השם. מה זה? איך מתגלה יד השם? על ידי ולא ירשיענו בשופטה, על ידי זה שהוא לא מרשיע את הרשע.
על ידי שהוא לא מרשיע את הרשע ניצל
הצדיק. זה היד, בתוכס במשפט ידי. מה זה עושה משפט עם הרשעים? הכוונה שהוא לא מרשיע את הרשעים.
זה נקרא משפט שהוא עושה, שהוא לא עושה משפט.
כן, שהוא לא עושה משפט. זה הפרדוקסים. קודם כל צריך להבין את הבעיה, אחרי זה מבינים מה אמרת. הרעים הזה הרצו פה לאורך כל הדרך, שרבי נחמן זה דבר שצריך להיכנס ולהיכנס ולהיכנס. אתה קורא אותו ככה, אתה לא מוצא ידיים ורגליים, נכון? ופה זה מאוד מאוד באמת, אני לא חושב שראינו דוגמה לתורה כזאת שהיא הפוך על הפוך על הפוך. אמרנו, בתורות האחרות הבעיה הייתה שפסקה א' אומר ככה, פתאום פסקה ב' הוא קופץ ככה, ופסקה ג' הוא קופץ עוד דבר ואיך לחבר אותם. פה באותה פסקה עצמה אתה בכלל לא מבין את ההיגיון שלה. אבל עד כאן אתם יודעים שלהבין את הבעיות זה חצי הבנה של ה... אבל הרגע זה בסדר? לאט?
כן, אני חושב שכאילו...
אתה עדין מדי לפעמים ואתה לא...
אני חושב שכאילו כרגע אני צריך...
את הבעיה, לא שום פתרון, שום כלום. על ידי בחינת ותוכת במשפט ידי, בחינת מרום משפטיך הכנל, כי על ידי זה קהו מאור עיני הרשע, בבחינה שגו בראייה, רגע, על ידי פקוף לגיעה, וזה בחינת משפט שזוכה בדין. ועל ידי זה שגו בראייה נחשך מאור עיניו. אז עכשיו פתאום הוא אומר שנחשך מאור עיניו של הרשע, זה כבר דבר שלא ראינו אותו למעלה. אבל זה כנראה כבר כתוצאה מזה שאתה מצדיק אותו בדין, אז אתה יוצר משהו. אחרי זה מקווה שנבין את הכל. ועל ידי הצל מתחזק מאור עיניו של הצדיק, כנ"ל ויכול לראות את המעשה.
איפה? איפה?
שאין הערס שלהם יכול להזיק. אז קראו מאור עיניו, הכוונה שזה לא נותן לאור שלהם להתפשט ולהזיק. זה עוצר את הערס שלהם. זהו, קראו מאור עיניו, הכוונה קראו, אני חושב מבחינה הצדיק. שלא יכול להזיק.
עוד פעם?
מה הוא? לא יודע, יש לו איזה מחשב בתוך הראש שלו.
לא הבנתי.
לא, הוא אומר ש... מה זה קרו עיניו? קרו מאור עיניו של עיני הרשע, הכוונה שקרתה היכולת שלו, יש להם ראייה למרחוק, יש להם פרס, והם יכולים להזיק לצדיק, ועל ידי זה שאתה מצדיק אותם במשפט, אתה מעמעם את היכולת שלהם להזיק. אז זה לא שקרו מאור עיניו שלו, אלא קרו מאור עיניו מבחינה הזאת של ההשפעה שלו החוצה. בסדר? ועל ידי הצל מתחזק מאור עיניו של הצדיק, כנ"ל, הוא יכול לראות את המרחק. מיד עושה עיניי להרים ורואה ומסיק שפתתו של השם יתברך ויכול לבוא ולהבין באותו מצבים אף על פי שהרשע זוכר בדין ואין זה מגיע את הצדק ורשת שהצדק של הקדוש ברוך הוא מחזיק את הרכי המשפט זהו שפתתו של הקדוש ברוך הוא כי לא אצדיק רשע הוא לא אצדיק רשע וזה הצדק זו עשה עיניי להרים, זו חינת סבטון של הקדוש ברוך הוא, בחינת סבטון של הקדוש ברוך הוא, בחינת סבטון של הקדוש ברוך הוא, זה באמת פסוק קשה בתהילים. זה אומר הצדקה של הקדוש ברוך הוא זה כמו ערים גבוהים, אבל המשפט שלו עמוק עמוק בפנים, שלא יכול, זה פסוק, באמת סתם הפסוק עצמו דורש הסבר, אתם מבינים? טוב, אמרתי לכם, אם אנחנו בעזרת השם נצליח להבין את זה, והיום אנחנו כבר לא נשאר לנו הרבה זמן, נראה רק את ההתחלה, אז יהיה לנו פתח מכאן ואידך זלזול. עכשיו ככה נתחיל בעניין הזה, ואני רוצה פה במקרה הזה, כל כך הפרשנות הזאת של הרב שזר כל כך נגעה לליבי, שלפעמים אני רוצה אפילו להקריא פה בפנים, מלשונו. עכשיו ככה, ככה הרשע ממוטט את הצדיק, ממשיך עין רע על הצדיק, נכון? למה? כי הרשע מצליחן, צדיק וטוב לו, רשע וטוב, צדיק ורע לו, רשע וטוב. הרשעים בעולם הזה הם מצליחנים גדולים, צדיקים מסכנים הרבה פעמים, נכון? וזה גורם הרבה פעמים למוטט את העולם של הצדיק. הרשע מיומן, מלא ביטחון עצמי, אין לו עקבות מצפוניות. אתם מכירים אנשים כאלה, אנשים השולטים בלי מצפון. אנחנו קצת מקצינים כמובן, לא צריך, זה לא שחור לבן. יש אנשים, יש כל מיני דרגות של רשעות, ויש אנשים שרשעים בדבר הזה, אבל יש בכללי, יש מצב בעולם הזה שרשעים מצליחים, שהם בעלי הכוח, והם באמת בנויים על המציאות החיצונית של העולם הזה. הוא בוטח בעצמו ובכוחות שלו. בזוהר זה נקרא גסות רוח וקליפה. שוב, קליפה כנראה שזה מסתיר ומחסים. עכשיו, בכל ספר תהילים דוד מקונן על ההצלחה של הרשע בעולם הזה, נכון? אבל בעיקר הקינה שלו היא לא על עצם ההצלחה של הרשע, אלא על ידי זה שזה ממוטט את האמונה של הצדיק, נכון? זה הבעיה הגדולה שלנו. הרבה פעמים אתה הולך בדרך מסוימת ואתה מאמין בה, אבל פתאום הכל מתנפץ לך מול העיניים כשאתה מסתכל במה שקורה בחוץ. הרשע מרוצה מעצמו, וזה יוצר טינה פנימית אצל הצדיק, כעס פנימי, טינה לחיים, למציאות, ואפילו הספקות מתחיל לחרסם בו גם כן. הרשע, כל מה שהוא שם עליו את היד הולך לו. הצדיק נכשל בכל דבר. נגיד ככה, הרשע אומר לצדיק, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מדבר לי על פילוסופית ואמונה? זה לא, בואו אנשים רצים באקדמיה, למה הם רצים? פילוסופיה, אמונה, לא מדבר אליה. מה, זה יביא לי את הכסף? זה יביא לי את הפרנסה? לא, דבר הכי רחוק, הכי לא רלוונטי. רצים למה שיעשה את הכסף הגדול. עד כאן זה ניתוח של השלב הראשון של התורה, של הערס של הרשע, אתם מבינים? אתם ברורים? בסדר? עכשיו, שאלה, שלב ב', איך מתגברים על זה? איך מתמודדים עם זה? אז אומר בגנון, היכולת להתגבר על הרשע על ידי לימוד זכות. הקדוש ברוך הוא לא שופט אותו, נכון? מצדיק אותו. תראו פה את השוב, את הכוח של הרשע. הוא אומר, אתה באמת מסתכל על העוול שיש במציאות. המצליחנים הכי גדולים היו הרשעים הכי גדולים, מדבר על הנאצים, ומחכים על זכרם. כן, העולם מונע בכוח אנשים רשעים. אנחנו צריכים לכרוע ברך לפניהם, וזה קשה. אבל בא רבי נחמן והופך את הקערה על פיה. איך הוא הופך את הקערה? דווקא זה האופציה האמיתית לאמונה. תסבירו למה, תנסו להגיד מה אתם מבינים, איך נוצר המהפך הזה, הפוקוס פוקוס הזה? רבי נחמן אומר, לא רק שזה לא צריך לייאש אותך, להפך, זה יכול לתת לך אופציה אמיתית לאמונה. יכולים לנסות להישאר?
אמונה מתגלה דווקא במקומות שלא מבינים, ושם יש בחירה. אבל אם הכל היה מי שצדיק עושה טוב,
אתה הולך בכיוון הנכון. בוא נסביר את דבריך. הצדק האלוקי בעולם הזה לא מופיע באופן גלוי, הוא לא יכול להתגלות במבט הישיר של הרשע, של הרשע. אז מהו מן הצדיק? הצדיק צריך לראות שיש משהו אינסופי מעבר לדברים. זה לא מתמצא במבט של העולם הזה. המישור הגלוי הנגלה לעין הוא אינו מישור אלוקי, אלא מישור יחסי. ואני רוצה להמחיש את זה. אני רוצה לתת לכם דוגמאות פה מהסביבה הקרובה שלי, שיש פה ברוב הרבה אנשים טובים, עושים חסד ומילות חסד. אני לא אנקוב בשמות. דווקא בהם הקדוש ברוך הוא פגע בצורה כזאת באחרת. והפוך. הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מאמינים שלא לומדים רבי נחמן, זה גורם להם ספקות, נכון? איפה הצדק? זו תורה וזו שכרה, נכון? אז יש אנשים שבאמת עוזבים את הכל בגלל זה. רבי נחמן אומר להפך, זה האתגר של האמונה, תדע לך, בלי זה אי אפשר להיות מאמין אמיתי. כי הצדק האלוקי זה לא, עשית מצוות צדקה, היה משם הקדוש ברוך הוא לתת לך את הפנים, הוא קיים במישורים הרבה יותר עמוקים. אתם מבינים? זאת אומרת, זה באופן כללי מה שרבי נחמן אומר. אני לא רוצה כרגע להוסיף יותר מזה, כי אני אכנס לעוד שלב, אז חייב אותנו דיון בפני עצמו ולסיים עכשיו, אבל אני רק את זה נסביר. אנחנו כבר מתחילים מאוד מה מסתמן פה, אתם מבינים? וזה שהקדוש ברוך הוא גורם לרשע להצליח, אז הוא יוצר מצב של צל בעולם הזה. אתם מבינים? זה הצל, ובצל ידי כסותיך, תראו איזה פסוקים שאנחנו אומרים אותם, משננים אותם. וכמה אחרי רבי נחמן, כמה זה פתאום הופך להיות מואר, ובצל ידע, הקדוש ברוך הוא עושה צל. הצל הזה הוא מאפשר לצדיק לראות את הראייה האמיתית, כי הראייה האמיתית היא עמוקה, היא לא, כמו שאומר, אם אתה, הכל היה גלוי, זה היה מסנבר אותך, זה לא היה אמונה, חומה, זה לא חוכמה להאמין במצב שהכל כל כך פשוט וחשתני. דווקא בזה שהקדוש ברוך הוא יוצר את המציאות בצורה כזאת שהיא לא מובנת והיא לא מוסברת, כן? אז העובדה הזאת שהרשע מצליח זה דבר נכון, אבל זה דבר מוגבל, אבל זה יוצר את העומק. הטשטוש, הצל, מאפשר את הראייה הפנימית. גם בתורה, שכר ועון יש, זה כשאין הסתר פנים, נכון? אבל בהסתר פנים צדיק ורע לו, נכון? ולכן הוא מזהה את זה עם הגלות. אתם כבר יכולים להבין איך זה מתחבר לארץ ישראל ולגלות. כן, אבל עד כאן אתם הבנתם איך זה מתחיל המהלך פה? מה? תלעד?
כן, יש לי איזה, לפעמים אני מפתח את זה אחרת, שאולי הוא התכוון לזה או לא, לא יודע. לגבי נגיד, אם הוא מלמד זכות על הרשע, אני חושב שכאילו, מה ההרס של הרשע? זה הראייה השלילית הזאת, עין הרע.
מה זה העיניים שלהם לטושים? הם מצליחנים. העולם הזה בידיים שלהם. והצדיק מסכן. אבל היא הנותנת. נכון, הקדוש ברוך הוא עושה צל בעולם הזה, אבל הצל הזה הוא הצ'אנס של הצדיק. בסדר? צריך לשאול עוד משהו?
כן, אני חשבתי כיוון אחר לקחת את הדברים של הרבי נחמן, שהוא אומר את העניין של על ידי שלומד זכות על הרשע, אז הוא ניצול מהעין הרע שלו. כאילו, אז העין הרע שלו, אולי בעצם זה הערס שפוגע. אם הוא ישפוט אותו לדן דין חובה, אז הוא ייפול במלכודת שלו, בהסתכלות השלילית הזאת.
ואם הוא ישפוט אותו לזכות, למה הוא יצליח?
למה הוא יצליח? כי...
כמו שאמרנו, כי לדון אותו לקו זכות זה אומר, יש נישור מאוד מאוד מוחצן בהצלחות שלו. עכשיו, יש פה עוד נקודה שצריך להעריך אותה עליה בזמן הבא, מה זה בפעם הבאה, כן? הלימוד זכות הזאת והמשמעות שלה, לא כדאי לתפוס את הכל ביד אחת, ברגע אחד, בסדר?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.